קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי, המהדורה המרכזית, עם עורך הדין אבי בלום.
הערב במהדורה המרכזית, עסקת החטופים שוב על הפרק. ראש הממשלה נתניהו יכנס בעוד כחצי שעה מסיבת עיתונאים, שתשודר גם כאן, ויגיב לתשובת חמאס שהתקבלה אתמול. על פי הערכות, הקבינט ידחה כל הצעה שתכלול את הדרישה להפסקה מוחלטת של המלחמה. והסבב נמשך, גורמים במצרים ובקטר טוענים כי מחר ייפתח בקהיר סבב נוסף של מסע ומתן. בפעם השישית מאז פרוץ המלחמה, מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן מגיע שוב לביקור בישראל. אחרי פגישה עם נתניהו ועם הנשיא הרצוג, ציין בלינקן כי ישנה עוד עבודה רבה בנוגע להשלמת העסקה. ובכנסת החל היום הדיון במליאה לקראת אישור תקציב המדינה המתוקן. כמובן, תקציבי החרדים שוב בעין הסערה. ננסה לדבר על כל אלה ועוד, ככל שיותר לנו הזמן. העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי פנחס בינדר, איתכם באולפן אבי בלום, ערב טוב. ערב טוב קובי פינקלר, פרשננו הצבאי.
שלום, שלום אבי. יישר כוח לך על העבודה הנפלאה.
כן, משבוע שעבר ועד לשבוע הזה, אם הייתי שואל אותך, בשבוע שחלף צהל נסוג, התקדם או שהוא מדשדש? מה הייתה התשובה?
לא, בוודאי שהוא לא מדשדש. הוא מתקדם, תשמע, אני אגיד לך דוגמה, מאחת מהיום אחר הצהריים. מגלים ומחסלים ומשמידים עוד מנהרה שבה הוחזקו חטופים, 12 במספר, חלקם שוחררו לשטח ישראל כבר לפני כמה שבועות, אבל חלקם היו ועדיין בתוך רצועת עזה. במנהרה הזאת היו בכירי חמאס, ובמנהרה הזאת, וזה הדבר החשוב מכל, אחרי שכל מה שאמרנו, גילו חומרים מודיעיניים מאוד משמעותיים שמאפשרים לנו להתקדם עוד. ועוד תשובה לשאלתך, מהשבוע שעבר שדיברנו עד הערב הזה ממש, בדקתי את זה לקראת השידור, אנחנו מדברים על למעלה מ-500 מחבלים שחוסלו. וזה מספרים אדירים.
אז איך אתה מסביר שבתחושה היא, התחושה שנשארה, שקיימת בציבור ונותרה מהשבוע שעבר, שישראל רודפת אחרי החמאס? זה היה אמור להיות ההפך.
רודפת אחרי בכירי החמאס, מבחינה פיזית, והסיפור של החטופים...
אני מדבר מבחינת עסקת החטופים, נראה שהחמאס מקשיח את התנאים.
נכון, כי זה החמאס, זה איכי סונואר, נקרא לילד בשמו, זה לא רק החמאס, כי החמאס בתוכו יש חילוקי דעות, בתוך החמאס עצמם ישנם הרבה מאוד אנשים שהיו מוכנים, מחבלים לכל דבר ועניין, והיו מוכנים להתפשר גם הרבה יותר מכך, אבל מי שמכיר את איכי סונואר כדמותו, כרוצח, כנאצי לכל דבר, כך מגדירים אותו היום, בצורה הכי מפורשת שיש, מבינים שהוא מבין שהלחץ הציבורי בישראל, בתוך ישראל עצמה, והמראות הללו מגיעות אליו, והקולות הללו נשמעים אצלו היטב בחדרים הנמוכים והתת-קרקעים שלו, אז הוא מבין שישראל עושה ותעשה את הכל, כל שידור כזה עוד מוסיף לו עוד מימד נוסף, צריך לומר את זה, אבל אלה פני הדברים, כואב לומר את זה גם למשפחות, וכולנו ליבנו איתם, אבל אתה מבין שזה גם מקשיח את עמדותיהם, ראינו את זה גם בסיפור של גלעד שליט, עם 1027 משוחררים, אז הוא אומר, אם אז שחררתם על חטוף ישראלי...
ואי אפשר להתעלם גם מהסיוע ההומניטרי שזורם אליו, וגם זה גורם לו להקשיח את עמדותיו, אנחנו עוד נחזור אליך... במידת הצורך בהמשך המהדורה, קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם שרת המשפטים והפנים לשעבר איילת שקד. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, אבי.
בואי נפתח דווקא עם הצפון וחזרת מסיור בקו הגבול. האם ישראל טועה בהכלה שלה מול חיזבאללה? בהכלה בחף כמובן.
אני חזרתי מסיור במטולה. אני רוצה להגיד לך שזה היה סיור מצד אחד מאוד עצוב, כי ראיתי חבל ארץ שלם נטוש, מצד שני מעורמם רוח, כי פגשתי את המילואימניקים המדהימים ששומרים שם על כל קו הגבול וכל היישובים.
אגב, נטוש והרוס, כמו שמתארים, העיר באמת הרוסה? או שזה
לא,
רחוק
לא,
מזה?
לא, העיר לא הרוסה, בואו לא נגזים ולא ניתן את ההישג הזה לחיזבאללה. יש כמה בתים הרוסים, אבל היישוב עצמו לא הרוס בכלל. מה שעצוב זה שיושב שם ראש המועצה הגיבור, דוד אזולאי, לבדו כמעט עם כיתת הכוננות במשך 4 חודשים ביישוב. וצריך להגיד ביושר שלא היה מעולם מצב כזה שפינו חבלי ארץ שלמים מהתושבים שלהם. במצב שנוצר כרגע, מדינת ישראל צריכה או בהסכם, רצוי בהסכם, להגיע למצב שחיזבאללה לא נמצאים על הגבול ולא יושבים בעצם על קו היישובים שלנו. זה מצב
את אומרת ש... אבל רצוי בהסכם, והמתווך הוא אותו עמוס אוכשטיין שעשה את הסכם הגז בממשלה שאת היית חברה בה, והשאלה היא מה נשיג בהסכם? נניח שירחיקו אותם 8-10 קילומטרים מקו הגבול, היכולת הרקטית לא תושמד. אז אנחנו חוזרים לאותה סיטואציה כמו שהייתה לנו מול חמאס.
קודם כל יש סיפור של הטילי נונטט ושל הרקטות, זה שני דברים שונים. אנחנו צריכים להרחיק אותם מהגבול, וצהל צריך לאכוף את ההרחקה הזאת. שלא כמו אחרי מלחמת לבנון השנייה, הייתה החלטה של מועצת הביטחון של האום, החלטה 1701, שקבעה שהם לא יכולים להיות על הגבול, אבל זה מעולם לא נאכף. ישראל הייתה מאוד זהירה ולא פעלה בלבנון בשנים האחרונות. הפעם הממשלה, הקבינט, צריך לקחת החלטה חד משמעית שעל כל הפרה של ההסכם הזה, המפירים יותקפו. יותקפו כפרים, יותקפו פעילים. מי שמתקרב לגבול או מי שמגיע נגיד 10 קילומטר מהגבול, מהחיזבאללה הוא מותקף.
השאלה אם זו תוכנית, יכול להיות שזו תוכנית לטווח הקצר, כי אי אפשר לרכז מאמץ בכמה חזיתות. השאלה אם לטווח ארוך ישראל יכולה להמשיך ולחיות בצל הטילים, אני מדבר על הטילים מטווח ארוך המדויקים שיש לחיזבאללה. זה, כן, זו מציאות שאפשר לחיות איתה?
זה בהחלט החלטה מסוג אחר, האם לטפל בכל מערך הטילים המדויקים של החיזבאללה, זה לא דיון שצריך לערוך את זה עכשיו ברדיו, אבל זה כן עושה בהחלט שצריך לשקול בצורה מאוד מאוד רצינית. אתה יודע, יכול להיות שישראל תגיע למסקנה שעדיף לה לטפל עכשיו במערך הטילים המדויקים ולא לחכות שאיראן תהיה גרעינית או לא לחכות לשלב יותר מורחב, ככל שעובר הזמן האויב יותר ויותר מתחמש. זו שאלה כבדת משקל שאני לא רוצה להגיד עליה כן או לא, אבל
אז אם אני אשאל, האם את סומכת וכאן חשובה. במעבר גם לחזית הדרומית, האם את סומכת על שיקול הדעת של הקבינט, של קבינט המלחמה בעיקר, גם בגזרת הצפון, אבל גם בגזרת הדרום, את סומכת עליהם שקבלו את ההחלטה הנכונה, או שאת רואה כאן איזשהו סוג של רפיסות והתנהלות לא נכונה?
אני מקווה שהם יקבלו את ההחלטה הנכונה. צריך להגיד שבגזרת הדרום, אנחנו כרגע לא מכרים את החמאס. כוחות צהל נלחמים בצורה הירואית, מעוררת השראה, ורומסים את החמאס עד דק. בח'אן יונס היום החמאס נפגע קשות, מדובר בחבורה עלובה של מחבלים שהם גיבורים על תינוקות ועל משפחות ועל זקנות, אבל מול חיילי צהל הם לא יכולים. חיילי צהל פשוט רומסים אותם. אבל את ההצגי,
אבל אנחנו אחרי 125 ימים, רק להשלים ותוכלי לענות, אחרי 125 ימים לא הצלחנו לחסל אף אחד מראשי החמאס, הם ממשיכים להרקיד את ממשלת ישראל בנושא של עסקת החטופים, תכף נדבר על זה, אין תודעת ניצחון.
נכון, כי ההישגים הצבאיים המדהימים לא מתורגמים להישגים מדיניים. מה זאת אומרת? יש שתי בעיות מרכזיות. אחד, שצהל נסוג מאזור צפון הרצועה, אבל הקבינט לא החליט מי ינהל את החיים האזרחיים ברצועה. ומכיוון שצהל נסוג, אז חמאס נכנס, וחמאס משתלט בחזרה לשטח. ומכיוון שהמדינת ישראל, ממשלת ישראל, נתניהו ושריו, מזרימים טונות של סיוע הומניטרי לתוך הרצועה, כולל דלק, הסיוע הזה מוזרם לכל הרצועה, והחמאס משתלט עליו, אז שוב, זה רק מחזק את החמאס. במקום לשבת עם האמריקאים ולהסביר להם שהסיוע חייב להיות מחולק רק באזורים מסוימים, אזורים הומניטריים מסוימים.
אומר נתניהו, אבל אני מסביר, זה המחירים שאנחנו צריכים לשלם על העברת התחמושת, על הגיבוי הבינלאומי. קל בסוף לדבר מבחוץ. אני לא זוכר לדוגמה שהתנהלתם אחרת עם מדיניות אחרת, כשישבתם בממשלה ואפשרתם לפועלים לצאת, ואפשרתם לכסף הקטרי לזרום. בסוף קל למתוח ביקורת מבחוץ, אבל כשיושבים בתוך החדר, צריך לקבל החלטות קשות.
לא, אני מזכירה לך שב-2014, כשהיה צוק איתן, בא בנט, דפק על השולחן, זה היה לא פשוט, זה קרח עימותים אז עם הרמטכ"ל גנץ, ועם שר הביטחון יעלון, ועם ראש הממשלה נתניהו, ואמר להם, יש מנהרות חודרות לתוך שטח ישראל, צריך לטפל בהן. אז זה לא נכון, חברי קבינט יכולים להשפיע ויכולים לשנות. אני מבינה שאנחנו צריכים ללכת עם האמריקאים ולא ללכת נגדם, וזה נקודה נכונה. אי אפשר לקבל מהם תחמושת, הגנה באום וכל דבר כזה, ואז ללכת נגדם. אבל המשימה העיקרית של נתניהו וקבינט המלחמה היא להסביר לאמריקאים שאם רוצים להכניס סיוע, יש דרכים אחרות לעשות את זה, להכניס את זה לאזורים מסוימים, שצהל יחלק את הסיוע. צריך להבין שהסיוע
את היום קוראת לצהל לחלק את הסיוע בעצם לחזור לימים של המינהל האזרחי? זו התוכנית של סמוטריץ', האמריקאים מתפלצים ממנה.
היום זה מה שצריך לעשות, כי הסיוע הזה גם מעריך את המלחמה וגם מחזק את החמאס. ויש גם את הנקודה של אונר, שגם את הנקודה הזאת הממשלה הזאת מפספסת. יש הזדמנות היסטורית לפרק את אונר. אונר זה ארגון פוליטי תומך טרור. זה ארגון שנועד אך ורק כדי להנציח את הפליטות הפלסטינית המעוותת, דבר שלא קיים אצל אף קבוצה אחרת בעולם. אין אף קבוצה שהפליטות אצלה עוברת מדור לדור.
וראינו איך עובדי הארגון השתתפו בטבח בשבעה באוקטובר, ובכל זאת ממשלת ישראל לא ממנפת את זה בשביל להוציא את הארגון הזה מחוץ לחוק, אל מחוץ לסדר היום. אנחנו שומעים אפילו קולות מצהל שאומרים לא לפרסם יותר מדי דברים שנוגעים לאונר"א כל עוד אין אלטרנטיבה.
זה מחדל חמור מאוד של ממשלת ישראל הזאת. ממשלת ימין על מלא כאילו מפספסת פה הזדמנות היסטורית לפרק את הארגון הזה, כי הממשלה צריכה לדאוג שכל החומר השחור על אונרה יצא, כל החומר המפליל על אונרה יצא החוצה. היא צריכה לדאוג שיפסיקו את התמיכה הכספית באונרה. אתה יודע שכשדונלד טראמפ הפסיק את התמיכה לאונרה, הלך נתניהו וביקש מדינות אחרות מהגרמנים שיעלו את הסכומים והתמחו באונרה. צריך לשנות דיסקט, זה נגמר.
רגע, זה סיפור שאת חושפת כאן. נתניהו הלך מאחורי גבו של טראמפ ותחזק את אונרה?
כן, בדיוק ככה. ואני אומרת לך שגם עכשיו הם לא עושים את מה שצריך. הם צריכים לפנות למדינות התורמות ולהגיד להפסיק לתרום. והם צריכים לדבר עם האמריקאים ולבקש מהאמריקאים להפעיל סנקציות על העובדים באונרה, לא עליהם.
אגב, גם עכשיו זה מה מבחוץ, אנחנו רואים את מדינות המערב מתנערות מאונרה, וממשלת ישראל די שותקת בעניין הזה.
נכון, נכון מאוד. במקום להוציא כל יום חומר מפליל אחר על הארגון המסואב הזה, ממשלת ישראל עומדת בצד ושותקת, בדיוק. וזה חייב להתפסק, הם חייבים לקום ולעשות מעשה, כי לא תהיה עוד הזדמנות. זאת באמת הזדמנות חד פעמית, לא הייתה כזאת הזדמנות בעבר, לא תהיה כזאת הזדמנות בעתיד, וממשלת ישראל הזאת תפספס את ההזדמנות הזאת, זה יהיה בחייה לדורות.
השאלה היא מה תוכנית העבודה, כי האמריקאים שמים תוכנית עבודה שמדברים על חזון של מדינה פלסטינית, כורחים את זה בדיל עם סעודיה, ממשלת ישראל מנגד לא שמה שום תוכנית אלטרנטיבית, ואף אחד לא בימין, אני גם לא שומע מהצד שלכם, ממך או מאחרים, מה התוכנית ליום שאחרי, וכשאין תוכנית, אז לוואקום הזה נכנסת מדינה פלסטינית.
כן, מדינה פלסטינית בוודאי לא תוכנית לשום דבר, ראינו שאחרי התנתקות הוקמה מדינה פלסטינית בעצם ברצועת עזה, וקיבלנו רק טרור מאז ואת השביעי באוקטובר. אני לא חושבת, זאת אומרת, אתה יודע, בציבור היום יש רוב מוחלט מחשבה בריאה נגד מדינה פלסטינית, ולכן אין על מה לדבר. אנחנו כרגע, בגלל שזאת מלחמה שהיא בקונצנזוס רחב, יש לה שתי מטרות שהן בקונצנזוס, רחב, מיטוט החמאס והחזרת החטופים. צריך להתרכז במטרות האלה, מטרות שכולם מסכימים עליהן, ולא להתחיל לגלוש לנקודות קצה שמעוררות מחלוקת. ובחינת היום שאחרי, ברור לכולם...
את חושבת אולי כן, לגבי היום שאחרי, מה התוכנית שלכם, מה התוכנית שלך?
לא, אני אומרת שצהל חייב לשלוט ברצועת עזה, צריך להיות פרימטר רחב, רצועת ביטחון רחבה, שבעצם תמנע מהיישובים שלנו להיות יישובים צמודי גדר. אין דבר כזה יותר...
לשלוט ביטחונית או גם אזרחית? כי אזרחית האמריקאים לא מוכנים.
נכון, לשלוט ביטחונית ואזרחית צריך שיביאו איזשהו כוח מתון אחר. יכולים להביא איזשהו כוח משולב של מצרים, איחוד האמירויות וסעודיה. יכולים לנסות למצוא כוחות מקומיים אחרים, למרות שזה מאוד קשה, כי הרוב המוחלט של תושבי עזה הם תומכי חמאס. כרגע אין שם משהו אחר.
את חושבת שממשלת ישראל בהרכב הנוכחי קשירה לנהל את השיח הזה מול הממשל, או שיש לנתניהו בעיה אישית עם הממשל האמריקאי שחוסמת אותו מלהגיע להבנות?
אני לא יודעת ואני לא רוצה להיכנס לזה. זה התפקיד שלו וזה הוא צריך לעשות.
ובכלל בנוגע להתנהלות של הממשל, אנחנו רואים את בלינקן מגיע לכאן פעם שישית, מבקש להתנהל, להיפגש לבדו עם הרמטכ"ל, יש תחושה של סוג של הפרד ומשול שהם מנסים לעשות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, איך את היית מגיבה לזה כחברת קבינט?
תראה, הממשל האמריקאי נתן לנו תמיכה באמת מדהימה. בימים הכי קשים, מיד אחרי השביעי באוקטובר, הנשיא לא התבלבל, ועמד לצידנו בצורה הכי מפורשת שיש, הם שלחו לכנסות מטוסים, הם שולחים לנו חימוש כל הזמן, הם מטילים וטו על החלטות שערותיות ואנטישמיות במועצת הביטחון של האור. הם באמת עוזרים לנו הרבה וצריך לדעת לעבוד איתם יד ביד, להבין שגם להם יש צרכים, גם הם פוליטיקאים, לדעת ולהבין את הצרכים שלהם ולנסות
להציג. זאת אומרת, אם בלינקן היה מבקש להיפגש עם הרמטכ"ל, היית אומרת שב איתו.
זה לא מה שאמרתי, אני גם לא רוצה להיכנס לזה כי אני גם מבינה שזה בכלל לא קורה. בלינקן שהוא שר חוץ נפגש עם קבינט המלחמה, יכול להיות שהוא נפגש גם עם הרמטכ"ל בקבינט המלחמה, וזה בסדר גמור.
אי אפשר כמובן לא לדבר על הפרטנר, מי שנמצא היום מטעם הציבור הדתי-לאומי, איתמר בן גביר, ואנחנו שומעים את הקולות שלו ואת הביקורת האישית שהוא מותח על נשיא ארצות הברית, האם את חושבת שהאיש לא קשיר לשבת בקבינט ובממשלה?
זה ביקורת שבוודאי לא מועילה, צריך לדעת מה שלל האינטרסים של מדינת ישראל ולשרת אותם. תראה, ההחלטה הזאת של, אני אתן לך דוגמה, ההחלטה הזאת של הנשיא ביידן להטיל סנקציות על מתיישבים ביהודה ושומרון, היא לא באה בחלל ריק, היא באה בגלל שמצד שני, מנהיגי המתיישבים של היום נוהגים בחוסר אחריות וזורקים להעביר הצהרות שהן פוגעות בנשיא בבייס שלו, ואז הוא צריך לעשות פעולת נגד. אז צריך להבין...
את רואה את זה כפעולת תגמול על האמירות נגד הנשיא?
אני אומרת...
דבר גרר לדבר.
זה לא על האמירות נגדו, אלא זה משרת צורך בסיסי בבייס הפוליטי שלו. כתוצאה מאמירות חסרות אחריות, בצד הזה של המפה בישראל. והם צריכים להבין הפוליטיקאים האלה שהיום מובילים את הציבור הזה, מה שאני עשיתי בעבר, והיום זה סמוטריץ' ובן גביר. הם צריכים להבין שלכל אמירה שלהם יש משמעות, ואי אפשר בשביל רווח פוליטי במחנה שלך לעשות נזק מול ארצות הברית.
את רואה את עצמך, אגב, אם מדברים קדימה, יושבת שוב איתם ביחד באותה מפלגה, חוברת אליהם, או שאת מרגישה היום שאת נמצאת במקום אחר?
אני לא מדברת על
תפיסת העולם.
אני לא יודעת מה יהיה בעתיד הפוליטי. תפיסת העולם שלי לא השתנתה מאז שנכנסתי לפוליטיקה. אני אשת ימין, תמיד הייתי. ומבחינת פוליטיקה ושותפויות...
אשת ימין, אבל ישבתם עם מפלגה ערבית, והשאלה אם את יכולה להבטיח למצביע הימין, שזה לא יקרה שוב.
אבל אני אשת ימין שבממשלה שלי לא נטבחו 1,400 אנשים, וכשרציתי לעשות שינויים במערכת המשפט, עשיתי אותם בתבונה ולא פירקתי את החברה הישראלית. אז יגיע היום שהציבור יצטרך לבחור האם הוא רוצה מי שיודע לעבוד או מי שיודע בעיקר לדבר.
טוב, נדבר תכף על מערכת המשפט, אבל לפני זה אי אפשר כמובן שלא לשאול את עמדתך בנוגע לעסקת החטופים המסתמנת, כן או לא, איך ישראל צריכה להגיב לשלילה הזאת של חמאס, האם היא צריכה לנתק מגע או עדיין להמשיך במה שנראה כמרדף ישראלי אחרי החמאס.
תראה, אני לא מכירה את הפרטים, אבל ממה שאני רואה בתקשורת, כמה שהדרישות של החמאס הן לא רלוונטיות. מצד שני, ממשלת ישראל בהחלט צריכה לעשות מאמצים דרך המתווכים, לייצר עסקה סבירה, כפי שאת...
מה זו עסקה סבירה? שחרור רוצחים עם דם על הידיים, זו עסקה סבירה?
העסקה שהייתה בתחילת המלחמה, היא הייתה עסקה סבירה. וצריך להבין משהו. הסיבה שאז סינואר הלך לעסקה הזאת, הייתה בעיקר כי הוא היה צריך את הפסקת האש, וכי הוא היה צריך את הסיוע. והיום, בגלל שממשלת ישראל נותנת סיוע בחינם, בכמויות גדולות, ומפזרת אותו בכל הרצועה, יש לו אינטרס מופחת ללכת לעסקה, כי כבר חלק ממה שהוא אמור לקבל, הוא מקבל בחינם. ולכן אני אומרת שוב, הכנסת הסיוע בצורה כל כך נרחבת, ובעצם העובדה שחמאס מחלק אותו, זה אין כל חטאת, זה מעריך את המלחמה, זה גורם בעצם, בעצם מערכת המלחמה לעוד הרוגים בשני הצדדים, וזה מקשה עלינו עם עסקות החטופים.
אז מה בעצם ישראל צריכה לעשות עכשיו? להפסיק את הסיוע ההומניטרי או לצמצם אותו, לא להעביר אותו דרך אונרה, ובשלב הזה לנתק את המגעים מול החמאס עד שהם ירדפו אחרינו, כי נוצר כאן מצב אבסורדי, לא אנחנו רודפים מגעים... אחריהם. הם עושים לנו טובה שהם מדברים איתנו.
היא בהחלט צריכה לצמצם משמעותית את הסיוע. מגעים על עסקות כאלה ואחרות, זה בסדר לנהל עם המתווכים. אני לא אמרתי לנתק, אבל בהחלט אמרתי לצמצם משמעותית את הסיוע ולמצוא אלטרנטיבה. אפילו עד כדי כך שצהל עצמו יחלק את הסיוע ולא החמאס.
אני רוצה לדבר לסיום על מערכת המשפט, ניגע גם בביקור שלך בישיבת הסדר חרדית, אבל לפני זה, על מערכת המשפט, והזכרת את זה שעשית שינויים, אבל בסוף, כשזה הגיע לפתחו של בית המשפט העליון, הגיעה השאלה, האם לבטל חוק יסוד, הייתה עמדה פה אחד, כולל השופטים שמונו בתקפתך, שבגץ יכול לבטל חוק יסוד.
לא, השאלה אם אתה מסתכל על חצי הקוס המלא או חצי הקוס הרקע. השופטים שאני מיניתי, כתוצאה מהמינויים שלי, נוסר מחנה שמרני בבית המשפט העליון, זה היה 8-7 בשתי הפסיקות, גם האם לבטל את חוק הסבירות וגם על חוק הנבצרות. אם הקואליציה הזאת הייתה עובדת בתבונה והם היו מחכים קצת, אז גם היה רוב שמרני היום כבר...
טוב, תבונה כנראה זה לא אחת מתכונות היסוד של הקואליציה הזאת, זה כבר הבנו.
אז זאת בדיוק הבעיה. היום כבר יש רוב שמרני אחרי הפרישה של חיות וברון, יש כבר היום רוב שמרני בבית המשפט העליון, ואם היום הייתה ניתנת הפסיקה, התוצאה הייתה הפוכה. הם היו פוסקים לא לוותר את חוקי היסוד. אז זה שהם רצו לעשות שינויים בלי שהם ראו שיש להם גב, יש להם תמיכה ויש להם רוב, זו טעות. היה עדיף לחכות, לעשות את המינויים הנכונים, לייצר רוב ורק אז לעשות את השינויים.
אפרופו נפלאות התבונה של הקואליציה הנוכחית בהקשר המשפטי, השליחה של אהרון ברק להאג הייתה טעות? כי ראינו בסוף שהוא נוקט עמדה נגד ישראל בשניים מהצווים, אמנם צווה ביניי, אבל בשניים מהצווים הוא הביע עמדה לעומתית יותר מאשר אחת השופטות בהרכב.
זה הייתה החלטה של נתניהו, אני מבינה, אני לא יכולה להגיד שהייתה טעות או לא טעות, אנחנו גם לא יודעים מה היה קורה אם היה שם מישהו אחר.
את היית שולחת אותו אם היו שואלים אותך, או שהיית שולחת משפטן אחר ימני?
תקשיב רגע, כל הנושא הזה של האג זה קרקס אנטישמי אחד גדול, לא צריך להקל בזה ראש, אבל גם לא להתרגש מהם יותר מדי. הם נתנו שני צווים שאין להם באמת משמעות. גם ככה אנחנו עושים, וגם ככה אנחנו דואגים לא לפגוע בחפים מפשע ככל שאנחנו יכולים. לכן לא צריך לייחס משמעות.
אבל אומר אביחי מנדלבליט, הם משטרו את ישראל. הם משטרו את ישראל, הם משטרו את ישראל מלשון משטור, כי הרי הם גרמו לכך שאנחנו נצטרך להגיש עכשיו דוחות. אז יכול להיות שזו הייתה בכלל טעות ללכת לשם.
זה נכון, אם לא היינו הולכים לשם כנראה אני חושבת שהמצב היה יותר גרוע, וגם עשו אף פעם להשאיר את הזירה ריקה רק לשחקן אחד, הרי עמדו שם הנציגים של דרום אפריקה, וסיפרו קבל עם ועדה שקרים איומים, עלילות דם ודיבה נגד מדינת ישראל. אז מדינת ישראל חייבת להתייצב בזירה ולענות לה. אני אגיד לך גם, אני מתראיינת הרבה בתקשורת הזרה, ומדברת עם אנשי הסברה מכל העולם, אנחנו צריכים לתת להם נשק, ולהזכיר את הזירה הזאת אי אפשר, צריך לתת נשק הסברתי למי שנלחם עבורנו בתקשורת הבינלאומית, ולכן היה כן נכון להתייצב שם.
לסיום, הלכת להזדהות עם ישיבת הסדר חרדית, איך התחושה שלך? הבנתי שהיה לך ביקור שם, איך התחושה שלך אחרי הסיור הזה?
נכון, תראה, יש בגן יבנה ישיבת הסדר חרדית טכנולוגית, חבר'ה שעושים ישיבת הסדר, לומדים תורה, ובמקביל לומדים תואר ראשון במדעי המחשב, אחר כך הם הולכים ועובדים ומשרתים בצבא בין שנתיים ליותר במודיעין, בסייבר, במקצועות כאלה, ואחר כך הולכים ומשתלבים בתעשיית ההייטק הישראלית. אני חושבת שזה מסלול מדהים. הלוואי והיו עוד מסלולים כאלה. אני חושבת שאחרי המלחמה הזאת, המגזר החרדי לא יוכל לשבת בצד ולא לשאת בנטל ובחלק בשירות הצבאי, חלק בשירות לאומי, ושחלק ילמדו. אבל החלק של השירות הצבאי והלאומי חייב לגדול, והמודל הזה של ישיבת הסדר, שהיא גם טכנולוגית, זאת אומרת שגם לומדים תורה, גם רוכשים מקצוע, וגם אחר כך משרתים, זה מודל מדהים שמאוד מאוד מתאים לחברה החרדית.
יצטרכו כנראה, וזה גם לשמח שיחות עם חברי הכנסת החרדים, למצוא מודל שמאפשר ללומדי התורה ללמוד, אבל ראינו גם במלחמה שיש מספיק חבר'ה שרוצים להתנדב, וצריך לאפשר להם את זה. שרת המשפטים והפנים לשעבר אילת שקד, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
ואיתנו כעת אלוף במילואים יפתח רונטה, לשעבר מפקד זרוע היבשה, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אני רוצה לשאול אותך כשאלת גג, לפני חודשיים וחצי התקיימה עסקת החטופים הראשונה, מאז אנחנו שומעים שצהל, ואתה כמפקד זרוע היבשה לשעבר מכיר היטב את הנתונים, מרסק את החמאס, והנה לא רק שהדרישות שלהם לא פחתו, הם מטפסים גבוה יותר על העץ. איפה טעינו בדרך?
לא
טעינו,
זה אופי המלחמה הזאת. אנחנו מתעסקים בארגון טרור רצחני, שחיי אדם מעניינים אותו כליפת תשום, וחטופים מגינים עליו, ואנחנו בשטח שהוא מאוד מאוד מורכב מבחינה מקצועית. מה, זה השטח הבנוי הכי מורכב שמוכר במלחמות העולם מאז ומעולם. זו מלחמה רב-מימדית, אפשר להגיד אפילו, סימולטנית. לא חושב, אני לא זוכר, אין מקרה של מלחמה שמתנהלת במקביל, תמרון יבשתי, גם מעל פני הקרקע וגם מתחת לפני הקרקע.
ולפעמים באותה קרקע, אבל השאלה היא בחודשיים וחצי שחלפו.
שנייה,
כן, בבקשה.
ולכן זה לוקח זמן. ההצלחה של התמרון היבשתי אינו נמדד במהירות ההתקדמות, אלא בקטלניות של ההתקדמות, וההתקדמות היא מאוד קטלנית. אתה לא יכול לבוא ולהגיד איפה טעינו, אם מתוך 24 גדודים של החמאס, כמעט 20 גדודים מושמדים. אם מתוך 30,000 מחבלים של החמאס, ברמות כאלה ואחרות, למעלה מ-60%, למעלה מ-20,000 או מתים, או נפגעו והוצאו מכלל פעולה.
אז אני אשאל את זה אחרת, לא איפה טעינו?
שנייה, אז החמאס לקראת התמוטטות.
השאלה היא אז לא איפה טעינו? אלא אולי איפה סינואר טועה בנו ומי גורם לו לטעות, כשאנחנו רואים שלפני חודשיים וחצי היה לחוץ לו יותר להגיע לעסקה. זאת אומרת שהוא מרגיש איזשהו ביטחון, אולי מוטעה, אולי זה בגלל הסיוע ההומניטרי שמגיע לחמאס, אולי זה מתי משפחות החטופים שהוא חושב שהלחץ שלהם הוא זה שיגרום לממשלה להיכנע. איפה אנחנו צריכים להתנהל אחרת?
עד ככה, אני מעדיף לא להיכנס לראש של סינואר, כי זה ראש מעוות, ומי שניסה לעשות את זה, הביא אותנו לשביל לאוקטובר. אני מעדיף להסתכל על מה מדינת ישראל, מערכת הביטחון צריכים לעשות. אנחנו צריכים להמשיך ולתקוף, ולמעשה לכבוש את דרום רצועת עזה, להשלים את הכיבוש של מרכז רצועת עזה, להשלים את כיבוש החטיבה הדרומית של החמאס ברפיח,
ועם התושבים מה נעשה עם כל המיליון וחצי הזאתם שנמצאים שם?
עוד מילה אחת, עוד מילה אחת, ולמעשה להגיע ולהרוס את מרבית התשתיות, ולהגיע להנהגת החמאס. אם יש משהו שאני חושב שאנחנו צריכים לייצר בו הצלחה יותר גדולה ובקבועי זמן יותר מהירים, זה להגיע להנהגה של החמאס, אגב לא רק בעזה. יש כמה עשרות מנהיגים של החמאס ברחבי העולם, כולם צריכים למות.
גם בקטר, למרות שאנחנו נשענים על המתווך הקטרי?
אני, אם רונטל נשאל, גם בקטר, גם בטורקיה, וגם בכל מקום אחר בעולם, גם באיראן, אולי בעיקר באיראן, איפה שרק אפשר להגיע אליהם. הם בני מוות. קצב צריך להיות של אחד לשניים או אחד לשלושה ימים, לפחות אחד. אגב, את זה סינואר רואה ושומע. וזה משפיע על ההתנהלות שלו, לא יכול להיות שלו. עכשיו, אנחנו גם כנראה לא יודעים עד הסוף איפה הוא נמצא בכל רגע נתון. אם היינו יודעים, כבר היינו מגיעים לה.
ואיך אתה מסביר את זה באמת שאנחנו לא רואים את רמת התחכום שמאפשרת לישראל להגיע להישגים בתחום הזה של יחידת אחד מראשי החמאס?
שאלה טובה, אני צריך לחקור את זה. שאלה טובה מאוד. אני חושב שיכולות המודיעין שלנו היו צריכות להיות יותר, בוא נגיד, להביא להצלחות יותר גדולות בתחום הזה. יכולות המודיעין שלנו התפרקו, התפרקות מוחלטת בשביל לאוקטובר. אנחנו איבדנו יכולות שהיו בעבר, בעיקר הנושא היומין. אין תחליף ליומין. אין תחליף. יומין זה...
אין, המודיעין האנושי.
בטח. זה לגייס מתוך הרחוב. פשוט אין לנו. עכשיו בונים את זה מחדש.
אנחנו לפני הצהרת נתניהו, בתשובה לעסקת החטופים, לתשובת החמאס, בתגובה, מה אתה היית ממליץ למה שאול לדעתך להגיב מול העלייה על העץ של החמאס? כן.
שני עקרונות מובילים את העסקה. מעבר לזה שלהגיע למצב שאנחנו משחררים את החטופים, זה ערך מוסרי עליון של המדינה שהפקירה אותם וגרמה להם לחטף מהמיטות. אז מעבר לזה, וזה גם אחת ממטרות המלחמה המובילות, דבר אחד צריך להבין, לא מפסיקים את המלחמה, בשום פנים ואופן.
גם לא באופן זמני?
לא, בהפוגה כן.
אבל לא להפסקה כוללת של הלוחמה, אבל אם הולכים להפוגה של חודשיים, המשמעות שלה היא לא הפסקה?
לא.
מצב יוכל לחזור אם יניחו על השולחן מתווה ש... כולל גם פתרון לבעיית הצפון, צהל, אתה חושב, יחזור אחרי כל זה בחזרה למלחמה?
הוא חייב לחזור למלחמה מסיבה מאוד פשוטה. החמאס עדיין לא הושמד. יש מטרות שהוגדרו למלחמה.
אלוף רונטל, אנחנו נצטרך להיפרד בשלב זה, כי מתחילה הרגע מסיבת העיתונאים של נתניהו.
ואתה תשמע, תראה, ראש הממשלה אומר אותו דבר.
מיד נשמע. תודה רבה, אלוף במילואים פתח רונטל. אנחנו עוברים כעת למסיבת העיתונאים.
על המילים האחרונות שלו, עמית לא חתם בשמו. הוא חתם עליהם בציור של דגל ישראל. זאת הצוואה של עמית. ניצחון מוחץ. אתמול נפגשתי יחד עם רעייתי שרה, עם פורום הגבורה של בני משפחות הנופלים. הם נתנו לי חוברת זיכרון, והנה הכותרת שלה. במותם... ציוו לנו ניצחון. במותם ציוו לנו ניצחון. זוהי צוואתם של כל גיבורנו. הם לא נפלו לשווא. והערב באתי להגיד לכם דבר אחד. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים. זה עניין של חודשים. צהל מחולל נפלאות. ומתקדם בשיטתיות להשיג את כל מטרות המלחמה שאנחנו בדרג המדיני הצבנו לו. חיסול החמאס, שחרור כל החטופים, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. מלכתחילה, אני קבעתי שהניצחון המוחלט הוא היעד שלנו. זאת ההחלטה שהבאתי לממשלה בתחילת המלחמה, ואנחנו לא נסתפק בפחות מכך. אני זוכר כשהייתי מפקד בסיירת מטכ"ל, הייתה אמרה ששמעתי ממר הרציון ומאחרים, לא חוזרים עד שמבצעים. והיום אני שומע מהחיילים והמפקדים הגיבורים שלנו, לא חוזרים עד שמנצחים. עכשיו זה בניגוד גמור למה שאומרים לנו במשך חודשים, כל מיני לשעברים וכל מיני מומחים בעיני עצמם באולפנים. אני חייב להגיד לכם שזה גם בניגוד גמור למה שאמרו לנו רבים בקהילה הבינלאומית לפני התמרון הקרקעי. הם אמרו לנו שמהלך קרקעי לא יצליח, שזאת תהיה טעות להיכנס לעיר עזה, שלא נוכל לתאר את מפקדות החמאס בבתי החולים בלי להרוג אלפי אזרחים, שלא נשחרר 110 מחטופינו בלי לסיים את המלחמה. מעל הכל הם הזהירו אותנו שלא נוכל להיכנס לרשת מנהרות הטרור של החמאס, משום שהיא בלתי ניתנת לחדירה. הלוחמים האמיצים שלנו, המפקדים האמיצים שלנו, הוכיחו את ההפך הגמור. כל מה שסיפרו לנו שאי אפשר, לוחמנו הוכיחו שאפשר. כל היעדים שהדרג המדיני הציב לצהל, חיילינו ומפקדינו הגיבורים השיגו. הם השיגו אף מעבר לכך. ההישגים של צהל הם אכן חסרי תקדים. בתוך 4 חודשים, צהל הרג ופצע כ-20,000 מחבלים, יותר ממחצית הכוח הלוחם של החמאס. ריסקנו 18 מתוך 24 גדודים, ואנחנו מחסלים את שארית המחבלים בפשיטות שנמשכות כל העת. חיילינו עושים באופן שיטתי את רשת המנהרות שהחמאס מסתתר בהן. הם משמידים מפעלי רקטות, מחסני נשק, מרכזי פיקוד ובקרה, מקומות מסתור שהחמאס חשב שהם בלתי חדירים, הוא היה בטוח שהוא חסין, שלא ניכנס לשם. לוחמינו הגיבורים נלחמים כעת בחאן יונס, המעוז העיקרי של החמאס. הנחינו את צה"ל להיערך לפעול גם ברפיח ובשני מחנות המרכז, המעוזים האחרונים שנותרו לחמאס. וגם כאן, כשיגיע הזמן, צה"ל יפעל לפי החוק הבינלאומי ויאפשר לאוכלוסייה מעבר בטוח מחוץ לאזורי הלחימה. את שלוש הפעולות הללו, ריסוק הגדודים, טיהור שרית המחבלים והשמדת התת-קרקע, אנחנו נמשיך עד הסוף. ואני מבקש שוב להדגיש, אין פתרון אחר זולת ניצחון מוחלט. אם החמאס ישרוד בעזה, זאת רק שאלה של זמן עד הטבח הבא. וציר הרשע של איראן ושלוחתיה ימשיך במסע ההרג והתוקפנות שלו באין מפריע. רק ניצחון מוחלט יאפשר לנו להשיב את הביטחון לישראל, הן לצפון והן לדרום. ובסופו של דבר, חיסול החמאס יקרין על כל המזרח התיכון, ויאפשר לנו להרחיב את מעגל השלום עם שכננו. היום אמרתי למזכיר המדינה האמריקני בלינקן, אנחנו במרחק נגיעה מניצחון מוחלט, שיהיה גם הניצחון של כל העולם החופשי, לא רק של ישראל. אני מבקש עכשיו לפנות למשפחות החטופים. אני מבקש לומר לכם, יקיריכם תמיד עומדים לנגד עיניי. תמיד. אני מסתכל לכם בעיניים, אני מסתכל על התמונות שלהם, הלב נקרא ונצבט. אנחנו לרגע לא מפסיקים לפעול למען שחרור חטופינו, גם כעת. אני אומר בגילוי לב, להם ולכם, מה שאני מאמין בו. המשך הלחץ הצבאי הוא תנאי הכרחי לשחרור החטופים. כניעה לדרישות ההזויות של החמאס, ששמענו עכשיו, לא רק שלא תביא לשחרור החטופים, היא רק תזמין טבח נוסף, היא תזמין אסון כבד למדינת ישראל, שאף אחד מאזרחינו לא מוכן לקבל. ולגבי היום שאחרי, אני מבקש להעביר שוב. היום שאחרי, זה היום שאחרי חמאס. לא חלק מהחמאס, לא חצי מהחמאס, כל החמאס. היום אמרתי למזכיר המדינה בלינקן, שלאחר שנמוטט את החמאס, אנחנו נבטיח שעזה תהיה מפורזת לתמיד. ההיסטוריה כבר הוכיחה שיש רק כוח אחד שיכול להבטיח פירוז כזה. מדינת ישראל, באמצעות צה"ל וכוחות הביטחון שלנו. המשמעות היא שישראל תהיה ותפעל בעזה בכל מקום ובכל זמן שידרש, כדי להבטיח שהטרור לא ירים שוב את ראשו. הניהול האזרחי של עזה לא יוכל להתבצע על ידי מי שתומך בטרור, מממן טרור, מחנך את ילדיו לטרור. זה אומר גם שנצטרך להחליף את אונרה. הנחיתי להתחיל בתהליך זה, והתקנתי על כך היום את מזכיר המדינה בלינקן. אנחנו נמצאים בנקודת מפנה היסטורית. נקודת מפנה שבה המזרח התיכון יכול ללכת בכיוון האור או בכיוון החושך. אנחנו לא נאפשר לכוחות האופל של איראן לנצח. הניצחון המוחלט בעזה הוא תנאי לכך, כי כל אויבינו מחכים לראות מי ינצח. אנחנו פועלים למען ניצחון מוחלט, למען הביטחון שלנו, למען העתיד שלנו, למען הבית של כולנו. את זה אנחנו חייבים לעמית בונצל זיכרונו לברכה, ולכל גיבורינו שלא נפלו לשווא. ועליהם נאמר, מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. בעזרת השם, יחד נלחם ויחד ננצח. תודה רבה לכם.
אנחנו עם שתי כותרות מנאומו של ראש הממשלה. האחת, כניעה לדרישות ההזויות של חמאס רק תוליד טבח נוסף, ובזה נתניהו דוחה בעצם את התשובה החמאסית. והכותרת השנייה, הוא מציב את החלפת אונרה כיעד עכשווי מיידי. ואני רק מזכיר שכמה דקות לפני התראינה כאן שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, והאשימה את נתניהו כמי שתחזק את אונרה בשעתו אחרי שהנשיא טראמפ הפסיק את המימון האמריקאי לארגון אונרה. אנחנו נצא לפרסומות ומיד אחר כך נמשיך לעסוק כאן במסיבת העיתונאים.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
אנחנו חוזרים למסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, נהיה עם שאלת כתבנו מוטי אלפרין, ומיד לאחר מכן נדבר איתו. בבקשה.
לא, המשטרה עושה את מה שמטילים עליה. אני חושב שהביקורת הייתה על היעדר אכיפה שוויונית במקומות אחרים שחוסמים צירים.
מוטי קסטל, ערוץ 14.
שהצירה, סליחה, שהיא לא פועלת באותה נמות מידה במקומות אחרים שחוסמים צירים. זו הייתה הביקורת, כן.
ערב טוב, אדוני ראש הממשלה. השר אייזנקוט מדבר על עסקה בכל מחיר. גנץ מדבר על שלטון פלסטיני ברצועה, הוא משתלח בך בכל הזדמנות. הוא ושריו לא מגיעים לישיבות הממשלה, ונראה באופן כללי שהוא בונה את התיק למה לצאת החוצה. האם לא נכון לשנות את ההרכב הנוכחי ולהכניס לקבינט המלחמה את אביגדור ליברמן?
אבט, אני הייתי הראשון שתמכתי ופעלתי לעשות ממשלת חירום, ממשלת אחדות למען המלחמה. אני חושב שהוכחתי את זה ואני עושה את זה עד היום. אני חושב שחשוב להמשיך בזה, אבל אני חושב שאם מדברים על אחדות, אז צריך לפעול באחדות. ואי אפשר לדבר על אחדות ולנגח ולבקר ולפלג בכל הזדמנות שהיא. צריך אחדות אמיתית. זה מה שנדרש כרגע, ואני מקווה שכך ינהגו כולם, כי זה מה שצריך. אנחנו צריכים את זה כדי להשיג דבר אחד מרכזי. אנחנו, אני לא רוצה להגיד כפסע, אבל אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד לניצחון מוחלט. וזה מחייב אחדות מקסימלית. וזה מה שנעשה. לא, הוצא לו. הוא אמר שהוא בא, ואחר כך הוא החליט שהוא לא בא, ומעמיד תנאים ולא מעמיד תנאים. אתה יודע יפה מאוד שאם זה היה פשוט כל כך, הוא כבר היה נכנס. כנראה שהוא לא כך מעוניין.
מרדכי אלפרין, קול חי.
ערב טוב, אדוני ראש הממשלה. אחרי שטורקיה וירדן תקפו אותנו בחריפות, ממצרים אנחנו כבר שומעים איומים על סיכון ההסכם בין המדינות בגלל רפיח, וערב הסעודית בכלל אומרת שלא תהיה נורמליזציה בלי מדינה פלסטינית. האם למעשה אתה מוטרד מהדברים האלה, ואיך ייראו יחסי ישראל ומדינות ערב בעתיד אחרי המלחמה?
הם ייראו טוב אם ננצח, הם ייראו רע אם לא ננצח. צריך להבין את זה. כולם יושבים היום ביציע, כולם. אויבינו, ידידינו, המדינות הניטרליות, כולם מסתכלים, רוצים לדעת מי הולך לנצח, כן? ישראל או חמאס, אם תרצה ישראל בגיבוי של ארצות הברית מול ציר הרשע של איראן, עם החות'ים, החיזבאללה, חמאס, שלושת החטים ואחרים. מי ינצח? והמבחן הזה מתמקד בעזה. ולכן כל הדיבורים, כל אחד בא עם ההצהרות שלו והאמירות שלו, בסוף המבחן האמיתי, מי מנצח? ואני מחויב ודוחף בכל הכוח להביא לניצחון הזה, והניצחון הזה מחייב את שלושת הדברים שאמרתי. ריסוק כל הגדודים, אתה לא יכול לדבר על ניצחון ולהשאיר איזה שישה גדודים באיזשהו מקום. אז מה, חמאס חוסל? יש לו שישה גדודים? זה לא בא בחשבון, יש לו גדוד אחד. זה חייב להיות ריסוק הגדודים, חייב להיות המשך טיהור השטח, טיפול ברסיסים כמו שאמרתי, וצריך להיות גם כמובן התנאי השלישי של טיהור תת הקרקע. זה מה שאנחנו עושים. ואני אומר לך שכל ההצהרות, אני כבר התמודדתי עם הבאת הסכמי שלום, היסטוריים, ארבעה, זה לא נעשה דרך הצהרות פומביות, בסוף זה נעשה בחדר חדרים, אבל זה מוצג אחר כך לציבור, אם יש הסכמה, תהיה, לא תהיה הסכמה, אם לא ננצח את החמאס. אם ננצח את החמאס, אתה תראה את מעגל השלום מתרחב, בזה אין לי שום ספק.
נצא שוב לפרסומות ומיד נחזור.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
איתנו שר התרבות והספורט, חבר הכנסת מגזר הליכוד, ערב טוב לך.
ביי, שלום, ערב טוב.
אומר נתניהו...
אני מתנצל על העיכוב, רק לומר שביקרתי מפצועים בתל השומר.
אין דבר חשוב מזה.
אני שמח שהספקנו...
מקום שמביא השראה.
את הרעיון הזה.
אני לא יודע אם שמעת את מסיבת העיתונאים של נתניהו, אבל אומר נתניהו, כניעה לדרישות ההזויות של חמאס, רק תוליד טבח נוסף, בעצם מענה רשמי שלילי, לתגובת החמאס. השאלה, איך מתקדמים מכאן במסע ומתן?
תראה, אני חייב לומר שההצעה, לפחות מה שאני שמעתי מצד חמאס, היא לא ריאלית. אנחנו לא נסכים לתנאים שהם הציגו. אנחנו מחויבים לביטחון ישראל בראש ובראשונה, ולכן ההצעה כפי שהונחה היא לא הצעה שאפשר לקבל אותה. אם וכאשר בחמאס יתעשתו ויבינו שאנחנו לא מתכוונים לוותר על המשך המלחמה והגלייתם, או לפחות במקרה הטוב מבחינתם הגלייתם, במקרה הרע השמדתם של כל ההנהגה הרצחנית הזו, אז לא נוכל להתקדם. החטופים שלנו חשובים, אנחנו רוצים להשיב אותם הביתה, אבל אנחנו לא נסכים להפסקת מלחמה, וחמאס יצטרכו להבין את זה.
תראה, הייתי מצפה במסיבת עיתונאים כזאת, כשזו בעצם תגובת קבינט המלחמה, שנראה את גנץ ואת גלנט לצידו של נתניהו, אבל אחרי חילופי הדברים שהיו השבוע, אז מה, אפשר לומר שהתחילה הספירה לאחור של ממשלת החירום?
אני מאוד מקווה שגנץ לא יעשה טעות מרה ויפרוש מהממשלה. לפי ההתנהלות וההתבטאויות שלו, אני חושב שהחשש הזה קיים. יכול להיות שהוא מסמן כבר את דרכו החוצה.
והוא מאשים אגב את נתניהו כמי שפוגע במטרות המלחמה בהתנהלותו.
במה זה תורם למלחמה כשהוא תוקף את נתניהו? אני עדיין לא הבנתי, אבל אני חושב שכרגע הציבור רואה את ההתנהלות. ואם אתה שואל אותי, הציבור לא יקבל החלטה של גנץ לעזוב את הממשלה בעת הזו, בזמן שהמלחמה עדיין מתנהלת, והציבור יביע את דעתו בעניין הזה, ויראו את זה לדעתי בסקרים מהר מאוד. ההחלטה של גנץ לעזוב, אם היא קיימת או אם היא תתקיים, היא תפגע במאמצי המלחמה, היא תפגע ביכולת שלנו לנצח את החמאס ולהשיב את החטופים הביתה. ואני מקווה מאוד שהוא לא יקבל את ההחלטה הזו.
ומה בנוגע לסיוע ההומניטרי? שמענו את נתניהו מדבר גם על זה שצריך להחליף את אונרה בצורה מיידית, ועדיין, לפי מה שאנחנו מבינים, 60-70% מהסיוע ההומניטרי נופל לידי חמאס.
הבעיה היא שאת הסיוע ההומניטרי לא צהל מחלק, וזה דבר שצריך להשתנות. אני חושב שהסיוע שאנחנו מכניסים, על אף שגם על זה יש לי מחלוקת, האם אנחנו כן צריכים להכניס סיוע או לא להכניס סיוע.
מה העמדה שלך?
בטח שיש לנו עדיין חדור. העמדה שלי זה שצריך להכניס את המינימום הנדרש לקיום בסיסי, ולא לאושר, לנחת ואושר כלכלי. צריך לעשות את זה במינימום הנדרש כדי שלא יהיה שם חלילה רעב, נניח, שיכול לפגוע בהמשך המלחמה.
וראינו את רשימת המקולת שאיבט הציג אותה השבוע, מכל טוב הארץ הם מקבלים שם, אז בפועל הממשלה מממשת מדיניות אחרת.
זה דבר מופרך בעיניי, וגרוע, ועל אחת כמה וכמה, כשהחמאס מחלק את זה. נו באמת, אז אנחנו גם נותנים להם כלים להתחבב על, על הפלסטינים שהם מצויים שם, ולא מחזיקים נשק בידם, אז אנחנו צריכים שהחמאס יתחבב עליהם, ואולי ישכנע אותם כן להחזיק נשק בידם.
אתה אומר בעצם שבן גביר צודק בביקורת שלו על הממשלה. מתוך הממשלה.
אני אגיד לך משהו, אני חושב שגם ביקורת, כשרוצים להעביר, יש דרך להעביר אותה. אני חושב שבסוף אנחנו צריכים לבוא ממקום של ביקורת בונה, ולייצר כל הזמן שיח, שהוא שיח שמועיל למאמצי המלחמה, ולא מחמיר את המצב. ולכן אני אומר לכולם, אגב, לא משנה מאיזה מפלגה ומאיזה מחנה הם, בואו נעשה את הדברים נכון, באחדות, בראות הדדית, להצלחתנו במלחמה הזו, כי המלחמה הזו של עם ישראל היא מלחמה מאוד מאוד חשובה, ואנחנו צריכים לנצח את אויבינו, להשיב את חטופינו. אם לא נעשה את זה, אז אני חושב שישראל תהיה במצב לא טוב.
הציע יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד להיכנס לממשלה אם בן גביר יצא ממנה, דחיתם את ההצעה הזאת בתחילת הדרך, אבל לאור ההתנהלות של בן גביר, גם בתוך הממשלה, גם כלפי הממשל האמריקאי, האם לא הגיע הזמן לבחון את זה שנית?
קודם כל, אנחנו לא נסכים בשום צורה לוותר על שותפים בקואליציה, משום שאנחנו לא מוכנים לחרמות האלו. אחרי השביעי באוקטובר, אני חושב שכולם מבינים שהחרמות לא צריכו להיות חלק מהשיח. צריכים לדעת להסתדר עם כולם ולדבר עם כולם, ואפילו להרבות באהבת חינם אחד כלפי השני, גם אם אנחנו לא מסכימים. הרי כל דבר רע שקרה לעם ישראל מיום שהוא הגיע לעולם, זה היה בגלל שנאת חינם. נחרבו בתי מקדש, השמדות עם גדולות מאוד שנעשו לעם שלנו, הכל בגלל שנאת חינם ושנאת אחים. אם לא נשנה את התפיסה הזו ונבין שצריכים להרבות באהבת חינם גם כשלא מסכימים, גם כשיש מחלוקות, אנחנו לא נצליח.
אז אני חייב לשאול אותך על אהבת חינם, בתוך הבית הימני, אני יכול להוסיף שלנו, מה זה מה שקורה בתוך הליכוד, בין דודי אמסלם לבין גוטליב? מה הולך שם?
זה דבר שבאמת מיותר, אני לא יודע איך להידרדר לשיח שכזה, שהוא לא ראוי ולא מכובד.
נתניהו לא יכול למשמע אותם, להגיד להם, חבר'ה, תסתמו את הפה, כמו שאומרים החיילים.
תשמע, אני לא מחליפו של נתניהו ולא משמש כיושב ראש המפלגה, אבל אני כן חושב שהדברים האלו לא תורמים, לא למפלגה ולא למדינה ולא למלחמה.
טוב, היינו שמחים להאריך בשיחה, אבל התעכבת, ואולי זו תרומתנו לביקור שלך במקום הבאמת חשוב בתל השומר.
יש לכם זכות במצווה.
תודה רבה לך, שר התרבות והספורט מיקי זוהר.
תודה רבה לכם.
ערב טוב, אנחנו נאמר תודה רבה למי שעשה במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של הרדיו, לטכנאי פנחס בינדר, כאן אבי בלום, ערב טוב ובשורות טובות.